אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
מן על חט התמאס בס מן פיל בית פיל עוד.
יש לי חברים בירושלים. הם גרים בשוליים הדרומיים של רחוב עזה. הם זוג חמוד, אם כי הם כמעט שלישייה, כי יש בדירה שלהם בובה ענקית של קרובי מרחוב סומסום, והיא גדולה כמעט כמו בן אדם בוגר. כמה זמן עבר מאז שחיבקתי לראשונה את בובת הקרובי הזאת? כמה זמן אני מכיר את דניאל ואת חוסיין? לפחות 15 שנה. אני מחשב את זה ככה, כי פעם אחת דפקתי על דלתם לפנות בוקר, מאוד שטוי, אחרי לילה מאוד קיצוני, לבוש מעל הבגדים, בסמלה שחורה שמצאתי בערימת בגדים לכל דורש של מחאת האוהלים בגן הסוס, ומכיוון שמחאת האוהלים התרחשה לפני עשור, ושכבר אז הרגשתי מספיק נוח להופיע ככה אצלם בשתיים, שלוש בלילה, יוצא שאנחנו חברים ותיקים. דניאל הוא עיתונאי, וחוסיין הוא רוקח, אבל גם השף פטיסייה הכי מופלא שאני מכיר. שניהם חתומים כעדים על מסמך הנישואין האזרחיים שבהם ניסיתי לאשתי בפינלנד. הם טסו איתנו לפינלנד בפברואר, במינוס 17 מעלות, כדי לגבות אותנו שם. זאת חברות. חברות אומרת שאני יכול לשגע את דניאל עם שאלות כשאני שולח רעיונות לעיתונות הזרה, והוא קורא את הטיוטות שלי, ומגיב בסבלנות ובפרגון. חברות אומרת שאני יכול לצפות ברצף של סרטי אימה עם חוס, כי אף אחד מבני הזוג שלנו לא מוכן לצפות בהם, ולהירדם לו שנייה לפני הסוף המחריד של פלישת חוטפי הגופות, והוא יסלח לי, והצפיתי למחרת בסרט מקפיא דם של ג'ורדן פיל. זאת חברות. בעיקר החברות היא בית. אני חש בזכות שניהם שיש לי בית בירושלים. שנים אחרי שהפסקתי בעצמי לגור בה בקביעות. בית בירושלים, ועוד בשכונה כל כך אטרקטיבית, תמיד יש איפה להניח את הראש, ויש ספר מעניין על השולחן בסלון, וסוג של קרמבויים מטורפים, מלכת יד במקרר, ברבורים וסלב ודגים, בית בירושלים, מעין עולם הבא. אני יובל בן עמי, אתם מאזינים לרגע גדול, רגע קטן, מבית מקודשת, און אייר. אנחנו משדרים מאולפן פיל בית בטיילת שרובר. בכל פרק אני מתאר רגע גדול בתולדות העיר, ורגע קטן ואישי שלי שמקביל אליו. הפעם נספר על חברויות, וכדי שלא נטעה לחשוב שחברויות הן קונספט מודרני, נתחיל בסיפור מהמאה השביעית, שזה אגב הכי רחוק שהרחקנו עד עכשיו. אני יודע שנדמה כאילו חרשנו הרבה מההיסטוריה של ירושלים, אבל לא דגדגנו לה אפילו את קצה הקצה, חברים יקרים שלי. לא חברים שלי, לא. רגע גדול. אל פרוק. יום אחד בשנת 637 הופיע אדם רכוב על גמל בראש הר הזיתים. את הגמל הוליך אדם אחר שצעד על הקרקע, ומאחורי שניהם עמד המון גדול של חיילים. החיילים האלה לא התכוננו לכבוש את ירושלים, פשוט כי הם כבר כבשו אותה בקרב שנערך בצפון בירמוך. ירושלים הפכה להיות חלק מהחליפות המוסלמית, עכשיו בא הזמן להעיף מבט בשלל. מתוך העיר יצא הפטריארך הביזנטי סופרוניוס. הוא עלה במעלה ההר להיכנע בפני החליף. הגיע אל הגמל, ירד על ברכיו ואמר משהו כמו השלום והברכה עליך, הוד מלכותך החליף עומר בן אל-חטאב. אמר לו האיש על הגמל, אני לא החליף, אני המשרת שלו. יש בינינו הסכם, שכל כמה זמן הוא נותן לי לנוח ויורד לקרקע במקומי. והאיש שהוליך את הגמל, הנהן ואמר שלום. אני לא בטוח שכך זה קרה, אבל כך מסופר שזה קרה. מסופר שמנהיג אגדי פרגן לפרקים מנוחה למשרת שלו, ויכול להיות שהם היו בודיז. אבל לא זו הידידות שעליה אני רוצה לספר. לעומר בן אל-חטאב היה חבר אחר, יהודי תימני, שהמיר את דתו לאסלאם. קראו לו כעב אל-אחבר. שימו לב להגייה, לא אחבר במובן של מחרסם זעיר בעברית, ולא אחבר במובן של חדשות בערבית, אחבר. מלשון חבר. זה היה מונח למי שהיה תלמיד חכם, חבר של הרב, וכעב כנראה מלשון יעקב. שימו לב להגייה וזכרו את השם, כי האיש הזה משמעותי להדהים בתולדות העיר. קודם כל, מכירים את כיפת הסלע? יודעים איפה היא ממוקמת? היא ממוקמת שם בזכות כעב. כעב לא היה רק יהודי, הוא היה מומחה לתחום באסלאם שנקרא, תחזיקו חזק, ישראליות. מה זה ישראליות? ובכן, זה נתח של ספרות החדית, המדרש המוסלמי, שעוסק בנביאים שקדמו למוחמד, כלומר שמופיעים ברובם בברית הישנה בתנך. יש שם כל כך הרבה תוכן יהודי, שתיאולוגים מוסלמים, בימינו בעיקר, מנפים משם כך וכך. הם בנו שלוש קטגוריות לישראליות. מה שבטוח נכון, כי הוא מהודהד גם בקוראן, מה שבטוח לא נכון, ומה שאולי הוא נכון ואולי לא. כעב חי ממש בראשית האסלאם. משהו מהישראליות היה בלי ספק קיים בתקופתו, אבל אין ספק שהוא הגה עוד. כלומר, יש ספק, כי יש חוקרים שמאמינים שהוא בכלל לא היה קיים, אלא שכל הדמות הזאת, כעב אל-אחבר, היהודי המומר, החבר של עומר, הוא דמות מיתולוגית שמייצגת מקורות יהודיים באסלאם. אבל בואו נניח שהוא כן היה קיים. אם הוא היה קיים, הוא היה משכיל, ולכן עומר שמח עליו שיקיר את העיר ושיקיר לו את העיר. הוא ביקש ממנו שיגיד לו, מהו מקום הסלע הקדוש שממנו טיפס מוחמד לשמיים במסע הלילה? כעב העלה אותו לראש הר הבית, שהיה אז אי חורבות, שלא לומר מזבלה. ככה זה היה מאז תחילת התקופה הביזנטית. הנוצרים השאירו את הר הבית חרב, וזו הייתה מבחינתם הוכחה לנכונותה של נבואה של ישו, שהביט על ירושלים הבנויה וחזה את חורבנה. כעב בעט באשפה, והראה לעומר את הסלע שתחתיה. עומר ארגן קבוצה של נוצרים ויהודים שניקו את ההר, ואז שאל את החבר שלו, אוקיי, עכשיו, איפה אני בונה כאן מסגד? כעב אמר, מצפון לסלע. עומר אמר, אתה יהודי, הממזר. אתה סוחב אותי למקום שבו עמד קודש הקודשים שלכם. אני אבנה שם, ואני מקים לכם בית מקדש שלישי. בזה אני לא מעוניין, אני בונה מדרום. כך הוקם המבנה האסלאמי הראשון על ההר, במקום שבו עומד היום המסגד שאנחנו קוראים לו אל-אקצא. אני אומר אנחנו קוראים לו כי מבחינת המוסלמים, ההר כולו הוא אל-אקצא, והמסגד הוא המסגד הדרומי, מסגד הקיבלה. את כיפת הסלע עצמה יקימו רק אחר כך, בתקופת שושלת אומיה, אבל כאמור, במקום עליו הורה היהודי. 500 שנה לפני הרגע ההוא, אסור היה ליהודים לגור בעיר. עומר שבר את המסורת המחורבנת הזאת, הוא הזמין 70 משפחות יהודיות מטבריה לבוא ולגור בדרום העיר העתיקה, וכך הוא בעצם ברא את שורשי הרובע היהודי של ימינו. לנוצרים הוא פרגן, בכך שלא נכנס לכנסיית הקבר. הוא אמר, אם אני אכנס לשם, בסוף זה יהפוך מקום קדוש למוסלמים. נשאיר אותו לכם, אני מתפלל מעבר לרחוב. בקיצור, בקריאה לאחור, האיש עושה רושם מצוין. ולכן כנראה כינו אותו אל-פרוק, שזה אומר המבחין, כלומר בין טוב לרע. כמובן שחייב היה לבוא איזשהו מקור היסטורי שמצאתי ולקלקל ולספר שהוא היה אכזר ורצחני וקבר את ביתו בעודה בחיים, אבל לכו תדעו מי נגד מי במאה השביעית. אני מעדיף להיות אופטימי, אני מעדיף להאמין שהוא היה מנהיג טוב, שירד מהגמל לטובת המשרת, שנתן לחבר יהודי למהול יהדות בתוך האסלאם, אני מעדיף להצטער על זה שהוא נרצח. מסופר שיום אחד, לא בירושלים, אלא במדינה, ניגש קייב אל-אחבר לידידו עומר ואמר לו, קראתי בתורה, ולפי מה שקראתי, בעוד 3 ימים אתה עומד למות. מן הסתם הכוונה היא קראתי בתורת הסוד. מיסטיקה יהודית הייתה כבר קיימת אז. כבר היה לקייב על מה ליפול. היו לו אמצעים יהודיים לקרוא את העתיד ולנבא שחורות. עומר אמר, אל דאגה חביבי, אני בריא. אבל כעבור 4 ימים, בזמן שהתפלל במסגד הגדול של מדינה, דקר אותו אסיר מלחמה פרסי ששוחרר, אבו לולואה. אבי הפנינה. לרוצח יש מעריצים. האסלאם השיעי מעולם לא זיהה את עומר כשליט לגיטימי, ולכן הקבר של אבו לולואה באיראן הוא מקם עם גג חרוט מקושט בעריכים יפהפיים שאנשים עולים אליו לרגל. מנגד, לחבר של עומר כבר אין חברים. הרי מזה 100 שנה ניטשת מלחמה מפורסמת בין יהודים ומוסלמים, והיא גרמה למלומדים מוסלמים להתנכר אליו, אפילו לרמוז שאולי קייב ולא אבו לולואה היה הרוצח. הרי קייב ידע בדיוק מתי המוות יבוא, איך הוא ידע. ואילו אנחנו היהודים מתעלמים כמובן במופגן מהצעדים שצעד האדם הזה על פני הר הבית, יוצא שאנחנו לא חיים מאוד בשלום עם זה שיהודי מומר פתח את שערי ירושלים בפני הכובש המוסלמי הראשון שלה, ושהוא הורה על המקום שבו יצמח המונומנט האסלאמי הכי דרמטי והכי מוזהב שלה. אין לקייב אל-אחבר עמוד בוויקיפדיה בעברית, שזה לא מפתיע, כי אנחנו כל כך מתעלמים מתולדות האסלאם, שאין עמוד כזה גם לישראליות. מקום נדיר אחד ברשת העברית, שבו כן מצאתי מידע על הבן אדם, הוא באתר האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת יהודי תימן. הכי לא צפוי, הכי נהדר, ועכשיו רגע קטן. רגע קטן, העיוור. יש חנות מטטאים בעיר העתיקה, ממש על הויה דולורוזה, בין התחנה החמישית של הצלב לשישית. אני עוצר בה ונכנס לתוכה, בכל פעם שאני עולה במעלה הרחוב, ולא בשביל לקנות מטטה או מברשת. סיפרתי לכם בתחילת הפרק הראשון, וחזרתי על זה מאז, שאני מדריך תיירים, אבל עד עכשיו לא ציינתי שאני לא מדריך אותם לבד. יש לי שותף, קוראים לו חוסם ג'וברן, והוא יליד העיירה בית סחור. לפני שנים ציוות בינינו חבר משותף, שחלם שתיירים בארץ יעברו סיורים דו-נרטיביים, סיורים שבהם יסופר יותר מסיפור אחד על כל מקום. אני באופן טבעי ממונה על הסיפור הישראלי וחוסם על הפלסטיני, אבל קורה גם שאנחנו מתחלפים, וקורה שאנחנו מתמזגים, וזה הסיפור על חנות המטטאים. בהתחלה חוסם היה לוקח את הקבוצה לתוך החנות. והוא היה אומר להם, תביטו שנייה מסביב, תראו את החנות הזאת. יש בה רק מטטאים ומברשות. ראיתם פעם חנות כזאת? זה לא מאוד נפוץ, נכון? מה שקורה כאן הוא שזה מכון תעסוקה לעיוורים. העיוורים בונים, יוצרים את המטטאים, והאגודה מוכרת אותם לטובת הטיפול בעיוור. חוסם מוסיף, סבא שלי היה עיוור והיה עובד כאן. הוא מספר. במשפחה היינו מספרים שכשהוא היה יוצא מהסדנה בסוף היום, היה לפעמים מופיע איזה מישהו מבית סחור שהלך לאיבוד בעיר העתיקה, והוא היה אומר לו, היי, אבו נג'י, אתה בטח מחפש את שער שכם, בוא, אני אראה לך את הדרך. והוא היה תופס את הכתף של סבא שלי, וככה סבא שלי, העיוור, היה מוביל את הטמבל הזה שהלך לאיבוד, לאוטובוס. אני, יובל, נהניתי תמיד לראות את חוסם, עוצר ככה את התיירים בין תחנות של הצלב, כדי להראות להם משהו מתולדות המשפחה שלו. אבל הוא לא ידע שאני נהנה. יום אחד כשיצאנו מהחנות, הוא תפס אותי זרוע בזרוע, כמו שגברים ערבים הולכים לפעמים, ולחש לי באוזן, כדי להסביר את עצמו. עמיחי, חייבים לזכור את עמיחי. היה ברור לי למה הוא מתכוון. הוא התכוון לשיר של יהודה עמיחי, שאני מדקלם לפעמים לקבוצות. זה שיר מוכר מאוד שנקרא תיירים, ובבית השני שלו, עמיחי מתאר, מדריך תיירים, שמשתמש בו, במשורר, כסמן מקום כדי לעזור לקבוצה שלו להתמקד בפרט ארכיאולוגי. המדריך אומר, אתם רואים את האיש שיושב שם עם הסלים? תסתכלו למעלה ממנו וקצת שמאלה, יש שם קשת מהתקופה הרומאית. ועמיחי חושב, הגאולה תבוא כשהמדריך יאמר לקבוצה, אתם רואים את הקשת הרומית? עזבו אותה, לא משנה, תביטו קצת ימינה ולמטה, ותראו איש עייף שמביא אוכל למשפחתו. כשחוסם אמר, עמיחי, חייבים לזכור את עמיחי, הוא הסביר לי למה הוא מנג'ז לקבוצות עם הסיפור על סבא שלו. סבא שלו הוא האיש עם הסלים. אבל בשבילי זה היה הרבה יותר גדול. האיש הזה, שהיה המלך של בית לחם באינטיפאדה הראשונה, שישב בכלא הישראלי, שנורה מרובה של צהל וכמעט איבד רגל. האיש הזה, שהפך למדריך תיירי, שמע אותי קורא שיר של עמיחי, והשיר ריגש אותו ומילא אותו בהשראה. ככה המשכנו כמה שנים, כל פעם חוסם היה מסביר לקבוצה, זאת לא התחנה השישית, עוד לא הגענו, זאת התחנה שלי. ואז יום אחד הוא אמר להם, זאת התחנה שלנו. וזה היה הרגע. זאת הייתה סגירת המעגל האמיתית. בזכות ההיכרות בינינו, עמיחי הפך לחלק מחייו. עכשיו, בזכות אותה היכרות, סבא שלו, אבו נג'י, הפך לחלק מחייו. ואגב, אחרי החתונה האזרחית ההיא, בפינלנד, בחורף. אשתי ואני, שהמסורת חשובה לנו, ניסינו תחת חופה בארץ. השיא אותנו בטקס רהוט וקשר ומלא, שכלל את כל שבע הברכות, חבוש בכיפה, בצבע אדום של כרזת מחאה פלסטינית, מלך בית לחם, חוסם ג'ובראן. תודה שהייתם איתנו. תודה למקודשת. תודה לנמרוד עציון שהחיה במוזיקה. תודה לפודקאסטיקו. אני יובל בן עמי. נשתמע בפרק הבא.